ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן עירית גרין. היום ברצוני לדבר על אוסף של 200 מקראות שמלמד על החייאת הדיבור העברי שנים לפני תקופת אליעזר בן יהודה. אוסף נדיר של 200 מקראות שתרם אליהו הכהן למרכז לוין קיפניס מלמד על החייאת הדיבור העברי שנים לפני תקופת אליעזר בן יהודה. כבר במאה ה-18 נלחמו מחבריהם בחרם החרדי והפיצו את השפה באמצעים מגוונים. מסע בעקבות הטקסטים שעיצבו תודעה לאומית. עכשיו זה רשמי ומוצג לכל באוסף נדיר של כ-200 מקראות עבריות מהמאה ה-18 ועד ימינו. כשאליעזר בן יהודה בדה כמילות השיר מילים ממוחו הקודח, והפך בשנות ה-80 של המאה ה-19 לדמות המזוהה ביותר עם החייאת הדיבור העברי, כבר חגגה המקראה העברית 100 שנים לקיומה. כשבן יהודה, מייסד ועד הלשון העברית, טבע את המילה מילון במקום ספר מילים, וחידש את המילה עיתון במקום מכתב עתי, כבר ציינה הספרות החינוכית העברית את הופעת המהדורה ה-20 של המקראה לילדים בית הספר, שחיבר יהודה לייב בן זאב. אפילו מלחמת החורמה של היישוב האשכנזי החרדי והשמרן בבן יהודה לא הייתה תקדימית. מחברי המקראות שהופצו תחילה במזרח ובמרכז אירופה ואחר כך הגיעו גם לארץ ישראל, ידעו נעצות ונידויים עשרות רבות של שנים קודם לכן. מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים בספריית מכללת לוינסקי לחינוך מציג את המקראות. הן הועברו לשם כבר לפני 30 שנה על ידי אליהו הכהן, חתן פרס ישראל וחוקר הזמר והתרבות העבריים, אך רק בשנים האחרונות שוקמו, שומרו ונסרקו על ידי צוות בניהול תמי ישראלי, ראש המרכז, בסיוע כספי של מפעל הפיס. עתה הם זמינים לשימוש חוקרים וסקרנים, ובקרוב יועלו לאתר ספריית לוינסקי לחינוך. דרכם של מחברי המקראות הראשונות שיועדו לילדים יהודים לא הייתה סוגה בשושנים. רבים מהם לא צלחו את המחסום החרדי. את יצחק הלוי סטנוב, שחי בין השנים 1732 עד 1804, עורך המקראה משלי אסף, כינו מבקריו חציו מין, כופר, וחציו מאמין, והשימו אותו בפרשיות זיוף ופלגתים. סטנוב ערבב במקראה שלו קטעי טקסט ושירה בסגנון מקראי, חיקוי למשלי, לתהילים ולקהלת, עם מעט לשון חזל, וגם עניינים אזוטריים דוגמת ניקוב אבני מרגליות או דרכים למזיגת יש. למרות כל שגיאותיו, לימד עליו זכות אחרי מותו המלומד הנודע פרופסור יוסף קלוזנר. נתבצר לסטנו מקום של כבוד בספרותינו, ואף לחדש מילות בעברית דרש הוא. יהודה לייב בן זאב, שחי בין השנים 1764 עד 1811, נחשב בעיני בני דורו כסמל השכלה. הוא הכיר בצורך לקרוא לשם הנאה, וחיבר את ראשוני השירים לילדים בעברית. המקראה שלו בית הספר ראתה אור בעשרות מהדורות, והייתה לספר הלימוד הפופולרי ביותר בבתי ספר עבריים לאורך כל המאה ה-19. בן זאב הוא שהביא לראשונה בעברית את קולותיהם של בעלי החיים, העוף מצפצף, הקורא דובר, הסיס עוגר, ויש ציפורים מזמרים בכל נעים. אלא שגם הוא חטף מהחרדים, הן בגלל שכיוון את קוראיו להשכלה וללימוד מקצוע, בניגוד לחוסר התכליתיות של הלימוד היהודי המסורתי, והן על רקע יצירה אחת בשם שיר אגבים, שקוממה עליו ציבור שומר מצוות. בן זאב תיאר שם בשפת הקודש סצנות בלתי צנועות בעליל שבינו לבינה. בחוגים הדתיים וייחוד החסידים נתפס בן זאב כאב טיפוס של דמות המשכיל, הכופר, וכונה בן זאב לכלב, כמו שכתוב בתלמוד ברכות, מי שיכיר בן זאב לכלב, וגם בן כלב סתם. עימותים קשים מול החרדים ידעו גם אהרון בן וולף, עורכי המקרא אבטליון, ספר לימוד מוביל בבתי הספר לילדים יהודים במרכז אירופה, שראה אור בשבע מהדורות. ודוקטור לאון יוסיפוביץ' מנדלשטם, מחבר ועורך המקרא א' ב'. בן וולף נחשב לקיצוני שבחבורת המשכילים היהודים שהגיעו לברלין בסוף המאה ה-18, ונתן חלק פעיל בפולמוס הסוער בין המשכילים לרבנים בנושא הלנת המת. האימות בין הצדדים עסק אז בשאלה האם לדחות את הקבורה עד שהרופא יוודע את המוות ולמנוע רשלנות חלילה, או שלא להמתין לרופא. בן וולף קורא גז על הרבנים עד שביום שישי אחד לאחר שמשפחה עשירה בברסלב, כיום ורוצלב, מהרה לגבור את מתה שנפטר בשישי קודם כניסת שבת, התחפש בן וולף למת עטוף בתכריכים והבעית את הרב המקומי. מנדלשטם לעומתו פעל כפקיד ממונה לענייני היהודים במיניסטריון ההשכלה הרוסי כדי לכפות על יהודים חינוך מודרני מטעם המדינה. כשהתברר לחמו שחתנו מעיין בספרים חילוניים, הוא הורה לביתו להתגרש ממנו. מנדלשטם נפטר על ספינת קיטור ונקבע תחילה כאלמוני, משום שעל גופו לא נמצאו כל מסמכים. רק מאוחר יותר הוא הובא למנוחות בבית אלמין יהודי. אליהו הכהן, תורם האוסף למרכז לוין קיפניס, אומר כי רבים מהטקסטים הסיפוריים במקראות שימשו לאורך השנים אמצעי לגיבוש זיכרון לאומי ולהבניית האתוס הלאומי. הסיפורים שנבחרו להיכלל במקראות חיזקו את תודעת העם והארץ, חיברו בין ארץ ישראל ונופיה לבין התלמידים, ואף הכירו לילדים את ארון הספרים של עם ישראל. לצד רכישת השפה העברית המקראות, היו לבבואה של התקופה ועיצבו תודעה לאומית. לא היה ספר עברי שהתיישן בקצב כה מהיר כמו המקרא, המציין הכהן. אם מבחינת תוכנו או מקיפאון לשונו, ובעיקר מצד מצבו הפיזי. ההתחדשות המתמדת שחלה בלשון העברית בספרות של תקופת התחייה ובשיטות החינוך וקצב ההשתנות המהיר של המציאות היהודית בארץ ובעולם הביאו לכך שהמקראות עברו שינויים ועדכונים מתמידים בתוכן, במבנה ובעיצוב. הכהן מבכה על גורלן של רבות מהמקראות, שכליה קבועה נגזרה עליהם בתום שנת הלימוד, לאחר שדפיהן בלו, כריכתן התרפתה והן התגדשו בשרבותי עיוורון, איש לא מצא בהן עוד חפץ והן הושלחו לפח. כך שמקראה עברית מראשית המאה ה-20 חסרת קראים ובלתי תלושה, כמעט שאיננה בנמצא כיום בטווח הצצה או רשגה. לא כל שכן מוקדמות ממנה שנתפסו לפני כ-200 שנה. הכהן ראיין ישישים שזיכרונם נחלש על המקראות של שנות ילדותם, ולמרות זאת ידעו לדקלם בעל פה קטעים שלמים. ציפורה מלר, למשל, זכרה בגיל 91 את פרטי המקראה של דוד ילין, לפי הטף, שממנה למדה בנעוריה במזכרת בת ים. לוין קיפניס ציטט באוזניו בגיל 94 את משפטי הפתיחה של המקראה, המתרגם של יוד יוד נדיצקי, שאותה זכר משנותיו הראשונות של המאה. הכהן עצמו, בן ה-83, זוכר לטובה את ציורי נחום גוטמן מהמקראה תרומות, שאותה למד בבית הספר תחכמוני בתל אביב. לאורך השנים נמתחה ביקורת על האידיאליזציה שניכרת במקראות. המקראה תל ילדות של זאב יעבץ מ-1891, לדוגמה, אין שם קרחת, אין מחלות, אין שלטון טורקי, מדגים הכהן. כשטענו זאת בפני יעבץ, הוא אמר שזוג בירח דבש לא מוציא החוצה את הכביסה המלוכלכת. הוא מדבר רק על החיוב. מכיוון שהשנים הראשונות בארץ של העלייה הראשונה היו לפי ראייתו ירח הדבש של ההתיישבות. לא היה מקום להוציא את דיבת הארץ רעה. יעבץ לא היה היחיד שחשב כך. באותם שנים חיבר ישראל דושמן את שירו "שירונה המשוררים". שיר מושר מאוד נגד ההתלוננות וההתעוננות. הוי המתעוננים, הוי המתעוננים, אל נא תמרו חייכם. חושו, התגודדו בין יתר אחיכם. חושו, התעודדו ובנו ארציכם. עוד לא פסה התקווה, היות לעם בן דרור. אנו התחלנו במצווה, ואנו אותה נגמור. לא רק אנשי העלייה הראשונה חטאו באידאוליזציה. מקראות ישראל עד שנות ה-70 של המאה ה-20, שליוו את ילדי הארץ בכיתות א' עד כיתות ח', היו קדושות בתיאורי טבע ונוף של הנגב, הגליל ואזור הכנרת. טקסטים שתיארו חקלאות משגשגת, פרחים לרוב והרבה אופטימיות סביב החגים בלוח השנה היהודי ועונות השנה. הגולה והשואה הוזכרו רק מעט. בני עדות המזרח כמעט שאינם קיימים שם, לא ככותבים ולא ככאלה שכותבים עליהם. גם המיעוט הערבי נהדר משם. המקראות שהיו הסדרה הפופולרית ביותר באמצע המאה ה-20, הציגו בפני התלמיד אידאליזציה ארץ ישראלית, יהודית וציונית, עם הבזקים לחגים, ימי בית שני, ימי התנ"ך, העליות לארץ ישראל והציונות. דוקטור יובל עמית, מרצה במכללת לוינסקי לחינוך ואיש מרכז קיפניס, סבור שככלל המקראות הציבו דמות אידיאלית של תלמיד ילד עברי חדש. על כתפיו של התלמיד הוטלה המשימה להיעשות לעברי חדש שצועד לפני המחנה לקראת עתיד לאומי, כשהמקראות מדריכות אותו צעד צעד בתהליך. אף על פי שהם נועדו לילדים, המקראות שימשו גם את הקוראים המבוגרים שסייעו להם בכניסתם אל התרבות הכללית, אומר עמית. אליהו הכהן מסביר כי מבשרי המקראות היו למעשה ספרי מוסר ואסופות מנוקדות של דברי משל ומליצה, שיצאו לאור בימים שבהם נהגו מורים לקרוא בפני התלמידים. אחת מקרא בשפה העברית ואחת תרגום בלשון המקומית. משום כך נתפסו ספרים אלה לא פעם בשתי שפות, עמוד בעברית מול עמוד בלועזית, בדרך כלל באותיות עבריות. נוהג זה התרחב במקראות ונמצאו ביניהם דו-לשוניות, כמו מקווה ישראל, מת ישראל קושטה, בליבורנו 1851, או תלת-לשונית, כמו מודע לבני ישראל, מת משה בוק, שיצא בברלין 1812, ואף ארבע לשוניות, עדן הילדים של ישראל חיים טוב יוף, בוורשה 1896. הספר אבטליון מבוא הלימוד לנערי בני ישראל ולכל החפצים בלשון עבר היה למעשה המקרא העברית הראשונה בעת החדשה שנעשתה בברלין 1790. אורחו היה אהרון בן וולף וולפסון, מחנך ומחזאי מאורחי המאסף. הציבור הישראלי נחשף ליצירתו כשהתיאטרון הבימה העלה מחדש את מחזהו על קלות דעת וצביעות. בעשר שנים לאחר אבטליון, החלו לצאת בווינה שני חלקיו של בית הספר של יהודה לייב בן זאב, שהכהן מכתירו כגדול חוקרי הלשון העברית בדורו. במשך יותר מ-80 שנה שימשה המקרא שלו בני נוער ומשכילים יהודים בכל אירופה.
ראש גדול על הכתפיים, ילד טוב ירושלים, וביחד, 106 ו-107
חסות הברון רוטשילד. מרכזי ההוצאה לאור של המקראות העבריות במחצית הראשונה של המאה ה-19 היו ברלין, וינה וליבורנו שבאיטליה. רק באמצע המאה הופיע ניצן ראשון של סוג ספרותי זה במזרח אירופה. א' ב' בעריכת דוקטור אריה לאון מנדלשטם, שהיה מפקח על ענייני היהודים במיניסטריום ההשכלה הרוסי. עשור אחר כך, מספר הכהן, ב-1867 השלים אברהם מפו מקראה שיצאה לאור ימים אחדים לפני מותו. לימים התוודע פרופסור קלוזנר שמקראה זו חיבבה עליו את השפה העברית בשנות ילדותו, ובהשפעתה נכבש לחקור את תולדותיה. ערב ימי העלייה הראשונה הופיע מקראה הארץ ישראלית הראשונה, ספרונו של ברוך מיטרני, חינוכי בנים. בירושלים 1875. החוברת נועדה כדברי מחברה להביא את הילדים למחוז חפץ על חינוך והלימוד על כל מסילות ברזל והסדרים החדשים ולהוליכם קדימה. כאשר השתלבו העולה החדש אליעזר בן יהודה ודוד ילין יליד הארץ בסגל ההוראה של בית הספר התורה והמלאכה של חברת כל ישראל חברים בירושלים, נולדה עוד מקראה, מקראה לילדי בני ישראל ב-1887, הכוללת ראשית לימודים, סיפורי תלמוד, מדרשים ומשלי שואלים. שלב נוסף בהתפתחות המקראות בארץ, כך מצא הכהן, התרחש כאשר תחת חסותו של הברון רוטשילד נקשו בראשית שנות ה-90 של המאה ה-19 שלושה ממורי המושבה, יהודה גרזובסקי, דוד יודלביץ' וחיים ציפרין, להוצאת סדרה חדשה של ספרי לימוד ומקראות בשם בית הספר. בכתבתם כתבו השלושה מה מאושרים אנו כי אותנו זיכתה ההשגחה העליונה להיות הראשונים המתחילים בזה, אשר פה אנו רואים תחילת החיים החדשים של עמנו, כמו שצריכים להיות. אנחנו הרגשנו חיסרון זה ביתר שאת, וניקח עלינו עבודת הקודש למלא את החיסרון כפי יכולתנו. גרזובסקי הוציא כעבור כמה שנים מקראה נפרדת, בית ספר עברי, שממנה נתפסו במורצת חצי יובל שנים מספר סי של קרוב ל-150 אלף עותקים. מקראה נוספת מיוחדת לבנות שהכהן איתר בעלת נוסח שמרני שלא היה מתקבל היום כמקראה עברית תקנית, היא המקראה בת חיל של יוסף מיוחס בירושלים 1901. העיני המורה הן רואות, נכתב שם, כי לא ענייני הלימוד אשר יסכנו לבנים יסכנו גם לבנות. השעשועים האהובים לילד הם אנשי צבא, יצוקים, עופרת, עגלות וסוסים. הילדה בוחרת לבובה להלבישה, להנעילה ולהשכיבה ולהכילה. הלא זה עוד נאמן כי מבטן יפרצו המינים בתכונם. הבנים ישפו לעסקי העולם ומחוצה, והבנות לעסקי הבית פנימה. המקראה העברית לתקופותיה, מסכם הכהן, היא כמעט שדה בור בתחום המחקר הפדגוגי, והיא ממתינה לחוקרים שיספרו את תולדותיה ויעמדו על מהותה. תמי ישראלי, ראש מרכז לוינסקי פניס לספרות ילדים במכללת לוינסקי לחינוך, אומרת כי סוג הידע שמצוי במקראות משקף תהליך מתמשך של התנסות חברתית ותרבותית. סוג הידע שמצוי באוסף המקראות לדברי ישראלי אף מספקות לנו תיעוד והבנה על אודות דרכי ההוראה ואפשרות להתחקות אחר השינויים והמוטיבציות שבתהליך ההוראה. מכללת לוינסקי, כמוסד מרכזי להכשרת מורים בין יותר מ-100 שנה, הוא לדבריה הבית הטבעי המתבקש למימוש האפשרויות הגלומות באוסף. זה המקום שיוכל להנגיש למורי ישראל את רוח החינוך ואת הוויית ההוראה של התרבות העברית של קודמיהם עוד מראשית היווצרותה. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.